נתנו איזושהי סקירה כללית על עמלק בתנך בכלל, כדי לנסות לענות על השאלה, מניין מגיע הציווי המאוד מאוד, כן, ודאי, זה דבר טוטלי מאוד להשמיד את עמלק לחלוטין. ניסינו להבין למה, מה הסיבה, האם יש לדבר הזה רק איזושהי סיבה מטאפיזית, רוחנית, שהעמלק זה שורש הקליפה, שורש ההתנגדות לעם ישראל, או שנוכל לצרף מהמקומות שבהם אנחנו פוגשים את עמלק בתנך, ולזהות כאן איזשהו דפוס פעילות. ובסופו של דבר ראינו מחיבור הפרשיות, גם בפרשת בשלח וגם בעוד מקומות, שבעצם עמלק זה ארגון טרור. ארגון טרור שעסוק בלפגוע רק באוכלוסיות חלשות, חסרות ישע, חסרות מגן, נשים, ילדים, כנראה עסוק גם בלחטוף אותם ולמכור אותם לעבדים, וכמדיניות, לא כתקלה, לא כאיזה משהו חד פעמי, אלא כמדיניות. והדבר הזה הוא עלול להיות הרסני מאוד לעולם, אם ארגון טרור כזה יצליח, אז יהיה איזה מין מראה מקום לכל האנושות, הנה, אפשר להיות מושחת, אפשר להיות להילחם באוכלוסייה אזרחית חסרת ישע ולנצח ולהצליח. אז לכן יש צורך להשמיד לחלוטין את העמלק ואת כל מה שקשור אליו, את הרכוש, את הכבשים, את כל מה שמזכיר או עלול להזכיר את העמלק, כדי לא לתת בכלל לדבר הזה אפשרות או אופציה. למעשה העמלק בצורה ובאופן שבה הוא התנהג, הוא הוציא את עצמו מכלל המושג בני אדם. זה לא בני אדם. יש מוסר אנושי, מינימלי, בסיסי, שגם כשעסוקים במלחמה אתה אמור לשמור עליו, והעמלק כאסטרטגיה הוא לא שייך לתוך המוסר הזה. הוא עסוק בלפגוע בחלשים, בחסרי הישע, בחסרי המגן. ארגון טרור שעסוק בחטיפות, וגם אי אפשר כל כך להקות אותו, כי אין לו ארץ, אין לו מדינה, אין לו איזה אינטרס של אינטרס כלכלי או אינטרס לאומי, אלא האינטרס היחיד שלו זה לעשות רווח, או לעשות, לבסס את המעמד שלו על חשבונם של אותם אומות חלשות, או אותם מקומות חלשים בתוך החברה. והדבר הזה, כשהוא שיטה והוא חוזר לעצמו פעם אחר פעם, כמו שראינו, בעצם בזה המלאק הכריזו על עצמם ככאלה שיוצאים לחלוטין מחוץ להוויה האנושית. כן? אולי אני רוצה לחזור על אחת הדוגמאות שהבאנו, היא טיפה התחדדה לי במשך השבוע האחרון. אותו גר המלאקי שטוען שהוא הרג את שאול. זה לא נכון, זה לא הוא הרג את שאול, שאול הרג את עצמו. שאול נפל על חרבו והרג את עצמו. אבל הגר המלאקי טוען שהוא הרג את שאול, והוא גם מביא ראיות. מה הראיות שהוא מביא? הוא מביא את הכתר של שאול ואת ההצעדה. הצעדה, יש כאלה אומרים שזה כאן על הצדעיים, או יש כאלה אומרים שזה משהו שהיה כאן למלאכים. אז תחשבו את הסיטואציה. שאול מלך ישראל נופל על חרבו, עובר שם איזה גר עמלקי ואומר, מה אני יכול להרוויח מהסיטואציה? מה אני יכול להפיק מהרגע הזה? הוא הולך ומפרק משאול את הכתר ואת ההצדה כדי לרוץ לדוד ולהגיד לו, הנה, בוא תראה, אני הרגתי אותו, לנסות להרוויח איזה נקודות אצל דוד. זה קרה מחשבה. גם אצל הכלל, גם אצל גדודי עמלקים, וגם אצל היחידים, גם כשאנחנו מבודדים את זה ועוברים לרזולוציה של יחיד, של אחד על אחד, גם כי אנחנו פוגשים את אותה סיטואציה. גם, או, תודה רבה, שם ברך אותך. זהו, תקנו את המכונה. עוד לא. הלכת, ברוך אתה, אדם, ברוך אתה, שם פונה, דור. אז זה קורה גם אצל רבים, גם אצל גדודי עמלק, וגם כשאנחנו מצמצמים את הרזולוציה ליחידים, גם שם אנחנו פוגשים אותה שחיתות. אצל גר העמלקי, את העבד המצרי שהיה חולה, והאדון שלו פשוט זרק אותו. למה לסחוב? זורקים, לוקחים אחד אחר. וכמובן שאנחנו מדברים על הגדוד עצמו, על הגדוד כולו, איך הם תוקפים את עם ישראל בפרשת בשלח, כשעם ישראל הם בלי משה רבנו, בלי יהושע, בלי המנהיגים. אחר כך יש לנו גם בפרשת המעפילים את הדבר הזה גם כן. כל אלו בעצם, כל הדברים האלה בעצם דיברנו בשבוע שעבר, ועכשיו נוכל, אחרי שהמצווה יותר ברורה לנו, נוכל להיכנס לפרק עצמו ולנסות להבין מה קרה. בואו נקרא את פרק תתוו עוד פעם. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. כה אמר אדוני צבאות, פקדתי את אשר עשה המלך לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. עתה, לך והקיטה את המלך, והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ומתה מאיש ועד אישה, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועצה, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים, 200,000 רגלי, ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול אדיר המלך, וירב בנחל. ויאמר שאול אל הקני, לכו, סורו, רדו מתוך המלכי פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים, ויסר קני מתוך המלך. ויח שאול את המלך מחבילה בו החשור אשר על פני מצרים, ויתפוס את אגג מלך המלך חי ואת כל העם החירים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצון והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא אבו החרימם וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה החירים. ויהי דבר אדוני אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחריי, ודברי לא הקים. ויחר לי שמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר ויוגד לשמואל אמור, בא שאול הקרמלה, והנה מציב לו יד, ויסוב ויעבור וירד הגלגל. ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו, שאול ברוך אתה לאדוני, הקים אותי את דבר אדוני. ויאמר שמואל, ומה כל הצון הזה באוזני וכל הבקר אשר אנוכי שומע? ויאמר שאול, מהעמלקי הביאו, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, למען זבורך לאדוני אלוהיך ואת היותר החרם. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אלי הלילה, ויאמר לו, דבר. ויאמר שמואל אלוהים, אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, ואם שוכחה אדוני למלך על ישראל, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותעשרה בעיני אדוני. ויאמר שאול שמואל, אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את הגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. ויקח העם מהשלל, צון, ובקר, ראשית החרם, נזבוח לאדוני אלוהיך, בגלגל. ויאמר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים. כי חטאת קסם מרי ואבן וטרפים מפצר, יען מאסת את דבר אדוני ואם עושך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. ואתה סנה את חטאתי, ושוב עמי ושתחווה אל אדוני. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עמך, כי מאסת את דבר אדוני ואם עושך אדוני מיות מלך על ישראל. ויסוף שמואל ללכת, ויחזק בכנף מילו ויקרא. ויאמר אליו שמואל, קרא אדוני את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך, וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. ויאמר, חטאתי, אתה כבדני נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי, והשתחוויתי לאדוני אלוהיך. וישב שמואל אחרי שאול, והשתחו שאול אדוני. ויאמר שמואל, הגישו אליי את הגג מלך המלך, וילך אליו הגג מעדנות, ויאמר הגג, אכן שר מר המוות. ויאמר שמואל, כאשר שיקלה אנשים חרבך, כן תשקל מנשים עמך. וישסף שמואל את הגג לפני אדוני בגלגל. ואלה שמואל הרמתה ושאול עלה אל ביתו גבעת שאול, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום אותו, כי התאבל שמואל אל שאול ואדוני ניחם, כי המליך את שאול על ישראל. מה נראה לכם הייתה הטעות של שאול? מה קרה לו? מה גרם לשאול לעשות את מה שהוא עשה?
פחד,
לחץ של העם? רחמים? מה?
רצה לרצות את העם.
כן. אני רוצה שנשים לב פה למשהו מאוד מאוד חשוב בפסוקים האלו. בפרק הזה. יש פה שני דברים. קודם כל, מדובר כאן במשהו מאוד מאוד עדין. מאוד עדין. החטא הוא מאוד מאוד עדין, קשה מאוד להבחין בו. מה הסיבה? בואו רגע נעבור ביחד על פקודת המבצע. שמואל שולח את שאול, אומר לו, תשמע, לך תהרוג את עמלק, ותחרים את איש, אישה, עולל, יונק, שור, שה, גמל וחמור. אנחנו מבינים ש... החלק הקשה ביותר בקיום המצווה הזאת זה להרוג את האנשים, בני אדם, את הנשים, את הילדים. את זה שאול עושה. שאול עושה את זה. זה לא ששאול פתאום הוא נמלא רחמים, איך אני יכול לעשות את הדבר הנורא הזה ולהרוג ילדים, אין לו מה חתו. לא, דווקא את החלק הקשה של המצווה שאול עושה. מה בסך הכל שאול עושה? הוא השאיר את המלך, את הגג ואת הצום. אז על מה, אם זה ככה, על מה יצא הקצת של שמואל? כלומר, אנחנו מסתכלים, יש כאן מצווה שהיא באמת מצווה רדיקלית, מאוד מאוד קשה למילוי. שאול עושה את החלק, עושה אותה בעצם, עושה את כל המצווה. עושה את כל המצווה, את החלק הקשה שלה, הוא משמיד את הילדים, את התינוקות. מטורף לגמרי, בסדר? זה באמת דבר שקשה בכלל על תולדת. הוא השאיר את אגג, המלך ואת הצון. ושמואל, מה?
חלק מהצון.
ושמואל נכנס בו. הפרופורציות כאן לא ברורות. כן.
אולי זה אפשר להבין מאוד שצריך לקשה שאול כביכול מבין את כוונת השם בציווי הזה, אז הוא רגע את אנשים, את בני אדם. אבל הוא לא ירד לסוף דעתו של הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא כנראה בצון ובדבר הזה, והוא משאיר גם את הגג כביכול להראות את המעשה שיהיה יחס בו בבשר המעשה שמשרים את המלך, כביכול יש יותר גילוי למעשה. אז הוא ירד לסוף דעתו של הקדוש ברוך הוא לגבי הצון, אז הוא כביכול ישיר את זה.
כן, עוד כן, חבוד.
אני חושב שיש פה שני דברים לגבי המלך. המלך הגג הוא סמל של המלך, הוא לא אחד מן העם סתם. אז בזה שהוא החיה אותו, השאיר אותו בחיים, יש פה איזו הפרה בוטה של הפקודה. ולגבי הצון והבקר, אולי יש פה איזה רמז לך על משהו נטייה רכושנית של שאול. שכרי כתוב בתורה שנהיה מלך להרבה לסוסים ולא שלא ירבה, וכאן שאול הוא הולך בכיוון הזה, הוא יותר חשוב לו הצד הרכושי מאשר הצון, מאשר העם עצמו.
אני שומע. אני רוצה להגיד לכם שמה ששאול עשה היה נכון וצודק ומוצדק לחלוטין. לחלוטין, הסברות של שאול היו סברות מעולות. איך אני יודע את זה? לא, לא בגלל העם, מה פתאום? כי שאול בעצמו אומר את זה. תראו, שאול, אפשר, אנחנו יודעים שאנחנו עכשיו הולכים להיכנס גם לתקופה קשה במערכות היחסים בין שאול לבין שמואל, ויהיה לו הרבה נפילות וגם תשובות גדולות. אבל שאול יש לו מידה אחת שהוא מצטיין בה לכל אורך הדרך, וזאת ענווה. ענווה, נכון? שאול לא נותן להתווכח עם, 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 עם אנשים, גם עם נערו שהיה איתו, הלך איתו ביחד, שאול ככה. וכאן שמואל אומר לו, חטאת. ושאול אומר לו, לא חטאתי. ושמואל אומר לו עוד פעם, חטאת. ושאול אומר לו, אני לא מבין מה אתה אומר, לא חטאתי. תסתכלו, תראו את הדו-שיח, זה נראה כאילו דו-שיח של, של חרשים כביכול. או הפסוקים שאנחנו כרגע נקרא עוד פעם, מפסוק י' ג' עד פסוק כ' א', יש לנו שתי אפשרויות לקרוא אותם. או שאנחנו קוראים אותם בציניות, כאילו שאול מנסה לטשטש את ה... לא, ששמואל לא ישים לב מה הוא עשה. כן, זה כמו התלמיד שלא הכין שיעורי בית בכיתה. אז איך שהמורה נכנסת אומר, המורה, לא הבנתי את שאלה חמש. מה לא הבנת? כלום לא הכנת. כן? עוד אפשרות אחת, שאנחנו כמובן לא נלך בה. אפשרות שנייה, ששאול אומר את כל מה שהוא אומר באמת. על אמת, על אמת, על אמת הוא אומר את זה. והוא לא מבין מה שמואל מדבר איתו. מי פותח כאן בדו-שיח? בפסוק ג' לא. שאול. ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקים אותי את דבר אדוני. מה, שאול לא יודע? שאול בטוח ב-100% שהוא הקים את דבר השם. לא רק שהוא הקים את דבר השם, הוא הקים אותו לאלה ולאלה. כי רבותיי, להשאיר את השלל ולהשאיר את המלך, זה היה מנהג מקובל שמראה את תוקף הניצחון. שאול לא השאיר את אגג המלך כדי לשים אותו באיזה כיסא מלאכים, הוא השאיר אותו כדי להרוג אותו בצורה פומבית. זה כנראה הייתה הכוונה, זה ברור. או כדי להרוג אותו בצורה פומבית זה אחת, או כדי להשפיל אותו בבית האסורים, לכל מיני ימים שזה גם כן אפשרות טובה ועדיפה. כמו שעושים בספר יהושע. שימו לב בספר יהושע, נכון? כשיהושע רוצה להבליט את גבורתם של ישראל, אז הוא מנצח בקרבות, את המלאכים הוא משאיר בחיים, ואז מה הוא עושה? קורא לכל ראשי הצבא, אומר להם, שימו את הרגליים שלכם על הראשים שלהם, רק אז הוא הורג אותם. עושה כאן איזה אקט פיקודי, אקט מנהיגותי, אתה לא הורג את המלך תוך כדי קרב, אתה משאיר אותו לסוף, ואז ככה הורג אותו. וגם ניצול של השלל, של האויב, לטובת זביחת קורבנות השם יתברך, זה ודאי דבר מבורך. ודאי דבר מבורך. כן? כלומר, הסברות של שאול היו נכונות, ולכן שאול לא מבין מה שמואל רוצה ממנו. עכשיו, זה לא איזה דו-שיח קצר, זה דו-שיח ארוך מאוד, ששאול לא מבין את שמואל. תסתכלו מה כתוב כאן. ויאמר, ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו, שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי לדבר אדוני. נקודה. אז שמואל אומר לו, מה כל הצון הזה באוזני? מה זה האומה? אני שומע כאן מה? מה זה הדבר הזה? מה? אז שאול אומר לו, כן, מעל המלכי, ואום, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, למען זבוח לאדוני אלוהיך, ואת יותר החרמנו. כלומר, עשינו את הכל, תסתכל, זה פקודת המבצע. נשים מתות, גברים מתים, תינוקות גם הרגנו, השם ירחם, זה היה קשה מאוד. עוללים גם הרגנו, חמורים אין, זה אין. יש פה כמה כבשים ואת הגג, זה הכל. 99.999 מהזה קוים, ובחד שאול זה 100%. ואת השאר עשינו לטובת הגדלת שמו יתברך. אז שמואל אומר לו, הרף, עצור שנייה, ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה. והוא אומר לו, דבר. עכשיו, שאול בטוח ששמואל הולך להגיד לו, מי שברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את שאול מלך ישראל, שתיקן את החטא הקודם שלו, ומילא את דבר השם, וכו' וכו'. או מי שברך שלה, נותן תשועה למלכים, קוראים את זה, הספרדים. הפוצע דוד עבדו מחרב רעה. אתם יודעים מה הרב צבידה אומר על הברכה הזאת? הרב צבידה אומר, הברכה הזאת היא בעצם קוד. היא קוד. הרי מה זה הנותן תשועה למלכים? הנותן תשועה למלכים זה ברכה שהיו עושים, הנותן תשועה למלכים, הפוצע דוד עבדו מחרב רעה, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, הוא יפאר וירומם ויהלל את אדוננו הסולטן מחמוד ירום עודו, משהו כזה, בסדר? או יש כאלה במחזורים, ספרדים, אני ראיתי ברוסיה, הוא ירומם את ממשלת SSSR וייתן לה וכל מיני כאלה. הרב צבידו אומר, זה קוד. כי מה הקשר בין הפסוקים? הנותן תשועה למלכים, הפוסע דוד עבדו, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, אומר הרב צבידו, זה הכל חצאים ראשונים של פסוקים, שההמשך שלהם עוסקים בתציל אותי מהרשעים. הנותן תשועה מלאכים, הפוצע דוד, פצני והצילני, מיד ננחה. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, גם כן, הצילני מאויבי כי רדפו ממני. הכל זה חצאי פסוקים שההמשך שלהם, הסודי, שרק אנחנו יודעים זה, תציל אותי ממוחמוד ומזה ומכל ה... אז זה מין קודים כאלו. זה מזכיר לי שבמרתף השואה בירושלים, בהר ציון, יש שם מעיל במכנסיים, שזה נאצי לקח חיית יהודי, והכריח אותו לתפור לו מעיל במכנסיים מיריעות ספר תורה. כן? אז החיית הזה, הוא עשה את זה, לא הייתה לו ברירה, נקמה קטנה. הוא בחר את כל הפרשיות של הקללות. מזה הוא תפר לו את המעיל. כל הקללות עליו. ארור אתה בזה, ארור מבחוקותיי, מכתבו, את כל הקללות, מזה הוא תפר לו את המעיל. נקמה קטנה. אז שאול בטוח, זה, כן, סגור סוגריים, שאול בטוח שעכשיו שמואל תן לו זה מי שברך. ואמר שמואל, ואמר לו דבר. ואמר שמואל, אלוהים קטן אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וכו' וכו', ואם שכחה, אני קורא את פסוק י"ח, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר, לך ואחרמת את חטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול אדוני, ותעת אל השלל, ותע שרה בעיני אדוני. שמואל אומר לשאול, תשמע, הקדוש ברוך הוא אמר לי, חטאת. ומה שאול אומר לו? אנחנו מכירים את שאול, שאול הוא לא זה. ואומר שאול לשמואל, אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך, ואביא את הגג, ואת המלך יחד, מה אתה רוצה? אני לא מבין מה אתה רוצה. שימו לב, זה דו שיח משולש. שמואל אומר לו, חטאתי, שאול אומר לו, לא נכון. שמואל אומר לו, על מה אני שומע? אז אומר לו, ברור, מה, השארנו את זה לטובתך. שמואל אומר לו, תקשיב מה השם אומר לי. אז שאול אומר לו, אבל זה מה שעשיתי. מה קורה כאן? אנחנו ממש מתקשים למצוא את
החטא. לפני כן הפסוקים בפסוק י"ב נגד אלה שאני יודע, ביזו אז שהמליכו אותו למלך. אז אולי הייתה פה איזושהי נקודה אישית שלו שמעבר.
כן, אז אנחנו התחלנו פה לחפש עם זכוכית מגדלת עכשיו. זה לא הולם, אין פה הלימה, אין פה התאמה בין האולי הזה שאתה כרגע מציין, לבין העונש ששאול מקבל פה ממשמואל, שבעצם זהו, המלכות שלו נלקחת ממנו ונמסרת לרעהו הטוב ממנו.
ומה
יש לו
נקודה?
מה? מה?
יכול להיות שכאן נבנה לשאול הזדמנות לספר פק קודם שלו, כשהוא לא המתין לשמואל והעלה את העולה ואמר לו שמואל, ממלכתך לא תקום. כאן במקרה הזה, אם הוא היה מבצע בדקדוק רב את הפקודה, היה בכך תיקון לחטא הקודם, ברגע שהוא לא תיקן, אז נחרץ גורלו לחלוטין כשנתן לשבת ממלכתו להיזכר.
כן, בדיוק. אז בואו נראה רגע ברשותכם, בואו נראה רגע את המלבין פה. המלבים כדרכו בקודש, הוא מדייק את המילים. את המילים הוא מדייק. המלבים כתב ספר, שנקרא ספר הקרמל. ושם זה ספר השורשים. הוא מסביר כל שורש מה התפקיד שלו. ובעיקר מה שהוא עושה זה מבדיל בין שורשים לשורשים. לדוגמה, מה ההבדל בין חשק, רצון וחפץ? שניהם אותה סביבה, נכון? אבל המלבים אומר, רצון זה יותר מופשט. חשק זה כבר מפנים יותר, וחפץ זה כבר ממש, אני יודע מה אני רוצה בדיוק. מבדיל בין הזה. גם אצלנו בפרשייה, איפה אנחנו פה, יש לנו מילה מאוד, מאוד מיוחדת, ששמואל מצווה בה את שאול. מה הציווי? רגע, הנה אנחנו מצאנו. שמואל אומר לו, לך והכית את המלאק והחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. עכשיו יש מילה שנקראת לחמול, יש מילה שנקראת לחוס, ויש מילה שנקראת לרחם. שמואל מצווה את שאול רק לא לחמול. לחוס אפשר, לרחם אפשר, לחמול לא. מה ההבדל בין לחוס, לרחם ולחמול? מה אתם אומרים? בואו נראה את המלבים. איפה זה? כן. בפסוק ת' ויחמול שאול ועם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר, אומר המלבין. פה באר הטעם השני, מדוע לא נתקבלה תשובת שאול. כי יש הבדל בין הפעלים הנרדפים, חמל, חוס ורחם. שהרחמים לא יהיו רק מאדם לאדם בעבור שקצרה נפשו לראות באובדן איזה אדם או בצרתו. רחמים זה תכונה אנושית טבעית בין בני אדם. כשאתה רואה מישהו שהוא סובל, אתה מרחם עליו. ולצורך העניין, אם אתה מצווים עליך כזאת מצווה קשה, ללכת ולהרוג, אז מטבע הדברים של הנפש, היא תתמלא ברחמים. זה טבעי. החוסה, לחוס, תימצא על כל דבר. החוסה זה גם לא רק על בני אדם, אלא גם על ממון, גם על כלים, גם על זה, וחוסה מה שקוראים בערבית היום, חרם, כן? חבל, לא חבל, חוסה. וזה גם משהו רגשי. החוס, וההבדל ביניהם שהחוסה תהיה מצד צורכו אל הדבר, כמו שחס אדם על ממונו וכליו באשר הם קניינו. בסדר? לא אומר, וואלה, חבל, יכולתי להשתמש, יכולתי ליהנות מזה, חבל. שני הדברים האלה, שמואל אומר לשאול, אין לי בעיה שתחשוב אותם. והחמלה תהיה גם על דבר שאין לו תועלת ממנו, רק ששופט בשכלו, שאין ראוי להשחית הדבר ההוא וקיומו טוב יותר. החמלה זה סבורה. סבורה. מסברה אני אומר, אפילו שאני בעצמי לא יענה מזה, לא יצא לי מזה שום רווח. אני לא אקח את הכבס הזה ועכשיו אעשה אותו מנגל על האש. לא. אני גם לא אקח אגג מלך המלאק, כלום. אבל נראה לי מסברה, מסברתי שלי, שזה הרבה יותר הגיוני לעשות ככה ולא אחרת. והנה, לא יזהירו השם את שאול, כן, שמואל, את שאול, בל יחוס או בל ירחם על המלאק. לא יזהירו אותו על זה. כי אלה מתכונות נפשיות שהגם שיקיים מצוות השם, בכל זאת יצויר שיעורר רחמיו יכאיב ליבו במיטת ילדים רכים. או יחוס וידאב ליבו בהשחיתו השדה שיכול ליהנות ממנו. להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא, שני מצוות, אבל לפעמים אני רואה בכל מיני בריתות, ברית מילה, מכבדים את הסבא בתור סנדק. אז יש סבאים כאלו שהם משהו רגילים וככה מסתכלים וזה, ויש סבא שמחזיק את הילד ככה, הוא כולד הוא לא יכול לראות אדם והוא צורע. טוב, בכל מקרה זה מצווה, אז הוא עושה את זה, אבל ברור שאתה אתה לא אמר להגיד, יופי, מזל טוב, מועל, עוד דם, לא יצא מספיק דם, קדימה, שיהיה פה יותר צרכות, מה זה, הילד לא צורע. זה טבעי, טבעי שאנשים, זה ברית מילה, זה גם ככה, שהיא גם הרבה, עושים את המצווה, אבל עדיין יש רחמים. נכון, האימהות, האימא תמיד בוכה, דרך כלל היא בוכה. לא ראינו אימא שבזמן ש... או מעטות האימהות, אם יש בכלל, שבזמן שיש ברית, הן מתנשקות, ברוך השם, זכיתי למצווה, הילד בוכה. זה יגמר זה, אז היא רק רוצה שזה ייגמר, והיא תיקח אותו חזרה, אשרי עם ישראל שמוסרים את הנפש של המצווה. אז לכן, אומר המלבי, אם הקדוש ברוך הוא לא ציווה את שמואל, לא לרחם, או לא לחוס. זה טבעי לגמרי. כי אלה מתכונות נפשיות שהגם שיקיים מצוות השם, בכל זאת יצויר שיעורר רחמה ויחאיב ליבו במיטת ילדים רכים, או יחוס וידאב ליבו בהשחיתו השלל שיכול ליהנות ממנו. אבל החמלה הוא עניין מחשבי. סבורה. סבורה זה אני אומר, זה לא אמר לי. שחושב שאין מן הראוי והיושר להשחיתם. ושלא בצדק ציווהו הנביא דבר זה. וזה אבון פלילי. כי הוא רוצה להתחכם נגד השם. ועל כן ציווהו בל תחמול עליו על המלך. רצה לומר, אל תחשוב מחשבה שראוי להקיימו ולא להשחיתו. ובאמת, בזה נכשל שאול, שחמל על הגג ועל מיטב הצאן. אז אנחנו פה מתחילים קצת להתקרב, לפצח כאן את הסוגיה. מה מדובר כאן? מדובר כאן במאבק, כביכול, בסברות על רצון השם יתברך. שמואל אומר לשאול פקודה מדויקת. לך, תחרים, תהרוג וכו'. שאול מקיים את המצווה, את החלקים הקשים שבה. ודווקא באיזשהו חלק כאן הוא מפעיל סברה אחרת, שמבחינת שאול היא סברה לשם שמיים. אומר שאול, אני כרגע אומר, איך נוכל לקדש שמו יתברך בצורה הכי גדולה, אם אני אשאיר את הגג חי, אם אני אשאיר פה איזה 4-5 כבשים בשביל קורבן להשם יתברך, אני לא נהנה מזה, משום רווח בדבר הזה. כלום, זה הכל לשם שמיים. אומר לשמואל, טעית. טעית. שגית. לא מילית את דבר השם. שאול אומר לו, נכון, כן. עכשיו אנחנו מבינים את הדו-שיח. זה לא ששאול ניסה להחביא פה איזה כמה כבשים לחבר'ה, ושמואל אומר לו, חטאת, והוא מנסה להסתיר. אומר, לא, שאול אומר לו, באמת, אני לא יודע מה אתה רוצה, עשיתי, מיליתי, דבר השם, הלכתי בדרך אשר שלחה לי השם. זה, עשיתי אפילו יותר ממה שרציתי אמן. ועכשיו, כאן מגיע הניתוח הכואב. כאן מגיע הניתוח שהוא הניתוח הכואב מכולם. שמואל אומר לו, תדע לך, נכשלת. כמו שכבודו אמר, קודם, המבחן שלך היה האם אתה תבטל את דעתך לדברי הנביא. זה המבחן. זוכרים, דיברנו על זה בעבר, מלכות נצחית זאת מלכות שיודעת לבטל את עצמה לדברי הנביא. הייתה לשאול הזדמנות אחת, איפה? בקרב הקודם, נכון שדיברנו עליו, בקרב בגלגל, שאתה צריך להמתין לשמואל 7 ימים ולא המתין, שם הוא נכשל, קיבל כאן הזדמנות שנייה להמתין, עוד פעם לעשות בדיוק את מה ששמואל אומר לו, ועוד פעם סתה. עכשיו שאול אומר לשמואל, סטיתי, אבל זה היה לשם שמיים. שמואל אומר לו, ועכשיו אני אגלה לך, שזה גם לא היה לשם שמיים. שזה גם לא... עכשיו אני אסתכל עליך פנימה, במבט חודר, מבט של נביא, ואני אגיד לך שכל מה שאתה אומר לי, לשם שמיים, לדבר השם, לקידוש השם, לאגג, לקורבנות, זה הכל, בסופו של דבר, רק כסות חיצונית. אבל בפנים מה שמסתתר זה... וטעתי לשלל. ולמה? כי פחדת מהעם. במקום.
דימוי עצמי
נמוך. לא, אל תגיד, תביא זה לשם.
לא,
שנייה. במקום, שנייה רגע, בוא נסיים רק. במקום, בסופו של דבר, במקום שעמדת מול שתי אפשרויות, שמיעה בכל דברי הנביא, הצמדות מוחלטת לדברי הנביא, או כניעה ללחץ מלמטה של העם, שהעם זה העם, והעם רואה כבשים טובים והוא רוצה אותם לעצמו, נכנעת אל העם, זה עטוף, עטוף בהרבה מאוד מעטפות של לשם שמיים ולקורבנות וכו', אבל אני אומר לך, אומר לו שמואל לשאול, שזה וטעת אל השלל, ושנכנעת כאן לעם. ורק אז, רק בקטע הזה, רק כששמואל אומר לו את הדבר הזה, רק אז שאול תופס ואומר לו, רק אחרי ששמואל אומר לו, ואומר שמואל, החפץ אדוני בעולות וזבחים, כי שמוע בכל אדוני, מדבר איתו על השמיעה, על הציות המוחלט, הדבקות המוחלטת לדברי הנביא, להקשיב, הוא מדבר איתו גם על שמיעה וגם על הקשבה. זה שני פעלים, שמיעה זה, אבל הקשבה זה משהו יותר פנימי, כי חטאת קסם ארי ואבן וטרפים מפצר יען, מאסת את דבר אדוני והמוסחה ממלך, ורק אז, אחרי הסיבוב הגדול הזה שעשינו כאן בהתלבטות, ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי, כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם והשמע בקולם. כלומר, עד עכשיו, עד לפסוק כף דלת, הרושם שקיבלנו, זה שמי שהוביל את ה... מי שהוביל את המגמה הזאת להשאיר את הכבשים ואת הגג, מי זה היה? שאול. שאול אומר, רבותיי, אל תיגעו בהגג, תשאירו כאן כמה כבשים, אנחנו רוצים לקדש שם שמיים. והוא הולך על זה בכל הכוח. ורק ששמואל, במבט הנביא, האמת שאני חושב שגם שמואל בעצמו בהתחלה חשב כמו שאול. לכן, כשהקדוש ברוך הוא נגלה לשאול ואומר לו, לשמואל ואומר לו, איפה זה כתוב כאן? בפסוק י' ויהי דבר אדוני אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול המלך, כי שם אחי ואת דבריי לא הקים. אז כתוב, ואיחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. מה הוא מתפלל? הוא אומר לקדוש ברוך הוא שמואל בדיוק את הסברות ששאול אומר לו. הוא אומר לו, לא, הוא עשה את זה לשמך, להקריב קורבן, לקידוש השם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אני אומר לך שהוא נכנע ללחץ. ומה שאתה אומר לי, שמואל, מה שאתה אומר לי בלילה, הוא יגיד לך מחר. אל תשמע לו, אל תוותר לו, תלחץ אותו, עוד ועוד, עד שהוא יודע.
הוא נכלל ללחץ של העם, ואז הוא תפר לזה
סיפור. לא, זה לא כזה פשטני. זה לא כזה פשטני, זה הכל זרמים תת-קרקעיים. מבין מה אני מדבר איתך? זה לא משהו כזה, בוא נ... שאול באמת אמר את זה, הוא באמת אמר את הפסוקים האלה, הוא לא ניסה כאן להתחמק, הוא באמת האמין, אבל ששמואל מעמיק חקר, הוא אומר לו, אני אומר לך שהסיבה הפנימית, העמוקה, זה מין, זה לא, אני משתמש כאן במונח של חול, אבל זה לא פסיכולוגיית מעמקים, בסדר? זה הרבה יותר מזה. זה הבטה לשורש הנשמה ולשורש המעשה. אני אומר לך למה עשית את זה. נכון שכלפי חוץ, זה נראה הכי מצוין שיש, זה נראה שהכל השם שמיים, בעומק אני אומר לך שמואל, שמואל אומר לשאול, אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו את זה, שביסוד של הכל עמד הפחד שלך מהעם. וכששאול שומע את זה משמואל, הוא אומר, נכון, יראתי את העם. בעומק. בעומק. בפנים, בפנים, בפנים. לוקח המון המון זמן עד ששאול מציף את זה. לכן שמואל אומר לו גם שמיעה וגם הקשבה, וכו' וכו'. בשבוע שעבר נשאלה כאן שאלה, אחת השאלות ששאלנו בתחילת הפרק, זה למה דוד... חטא הרבה חטאים, ובכל אופן נמשיכה מלכותו, ושאול חטא בסך הכל חטא אחד גדול פה, ומלכותו נפסקה. חזל ניסחו את זה בלשם קודשם, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. שאול עשה חטא אחד, חטף, ודוד עשה שני חטאים לפחות, חטא בת שבע וה... בספירת העם, ולמרות זאת נמשיכה מלכותו. ואנחנו מבינים היום למה. מפני שכשדוד חוטא, הוא במקום אומר חטאתי. מיד. כן, מודה. ושאול לא. ולמה שבדל בין החטאים? החטאים של דוד הם חטאים פרטיים, והחטאים של שאול הם חטאים לאומיים. אז עוד איזשהו הבדל. אבל כאן אנחנו גם מבינים למה. כלומר, בואו ננסה רגע לתפור את הקצוות. הניסיון של שאול כאן היה נאמנות מוחלטת לדברי הנביא, שבזה היה זוכה אולי לתקן את מה שהוא קלקל, ואולי היה זוכה אותו לנצחיות מלכותו. שאול שגע בזה ועבר על דברי הנביא, על פי פשט מבחינתו, מסברות טובות. עכשיו, שמואל צפה את זה מראש והזהיר אותו בדיוק מהדבר הזה. אל תפעיל סברות. אל תחמול. אל תתחיל להגיד, חזל הרי אומרים שזה וירב בנחל. שאול הגיע לנחל והתחיל להגיד, רגע, רגע, רגע. אם הנגלה הרופה אמרה תורה כך וכך, אז על הצון והבקר, לא, 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 לא על אחת כמה וכמה, התחיל להפעיל כל מיני סברות, ימינה ושמאלה.
טיפה חסר.
מה?
חסר לו טיפה להבנת הדברים, הוא לא פירש נכון.
כן, הוא התחיל להפעיל כל מיני סברות, ובדיוק מהדבר הזה שמואל יזהיר אותו, זה היחמול של המלבים. לא דיבר איתו לא על חוסה ולא על רחמים, אלא דיבר איתו על חמלה, על תחמול, ובדיוק במקום הזה שאול נפל. הוא התחיל להפעיל סברות, הסברות הן סברות טובות מאוד, סברות לשם שמיים, באמת. אבל שמואל אומר לו, אני אומר לך שבעומק, בעומק, בעומק, מסתתר הפחד מהעם. ובסוף שאול מודה. עכשיו תראו לאן זה הולך. ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולה. ואתה שנה את חטאתי, ושוב עמי ושתחווה לאדוני. אנחנו מבינים שזה, ששאול, עכשיו, אחרי שהוא בעצם, אחרי ששמואל גילה לו שהוא חטא, אז הדבר המרכזי ששאול רוצה זה מיד לתקן את הפגם מהריחוק מהשם יתברך שנוצר, קרבת אלוקים. כמו שדוד המלך אומר בתהילים, השיב אל ישראל נשאך, ורוח נדיבת ישמחני, בתהילים נון א', כשנתן הנביא אומר לו שחטאת, אז דוד ישר מוציא איזה פרק תהילים מקרבו, ואומר, רגע, אל תשליחני מלפניך, רוח קודשך אל תיקח ממני, על המידע פושעים דרכיך וכולי, זבחי אלוהים רוח נשבע. דוד מטריד אותו, הריחוק מהשם יתברך. וככה זה גם נראה כאן. אבל שמואל מסרב, לא רוצה לשוב איתך. המעיל פה נקרא. שמואל אומר לו, אתה לא תהיה מלך. קרא השם את ממלכות ישראל מעליך. נתנה לרעך הטוב ממכה. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי זה לא עתיד להשתנות, הקדוש ברוך הוא לא ישנה כאן את דעתו בדבר הזה. ואז פסוק למד, ויאמר חטאתי, אתה כבדני נא נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עמי והשתחוויתי לאדוני אלוהים. גם פה השיקול הזה צף. כלומר, אני צריך אותך אל מול העם.
כן,
הוא עושה
את הדבר מיד.
כן, כלומר זה... עגלה אלי מלתי למפריע. כלומר, אנחנו בעצם הולכים ומגלים... שכנראה הלחץ של העם על שאול הוא משהו שהוא בלתי ניתן לשינוי. כלומר, זה לחץ חזק מדי. ואפילו כאן, אפילו ברגע הזה ששמואל אומר לו, תראה מה הלחץ הזה גרם לך, הוא עדיין נמשיך להתחשב בו. ומבקש משמואל שיבוא איתו וישתחווה לה. שמואל נאתר לו. אבל בעצם אנחנו כאן, פה אנחנו נוגעים בנקודת הליבה של, 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 של הבעייתיות במלכות שאול, שהיא בעצם... היא לא כל כך קשורה לשאול, הייתי אומר, היא יותר קשורה לעם. העם שהמליך מלך מהסיבות הלא נכונות, והמשיך להפיע עליו כל הזמן לחץ. בקיצור, שאול לא קיבל את התנאים הראויים למלכות. הוא קיבל עם שהיה כל הזמן משך לכיוונים אחרים. ושאול, בענווה הגדולה שלו, בצדיקות שלו, בקדושה שלו, בחלק מהמקרים, לא עמד בלחץ. למרות ששמואל הזהיר אותו, ולמרות ששמואל ניסה לעודד אותו ולכוון אותו, הלחץ הזה היה כבד עליו, והלחץ הזה גם יקריס אותו. אנחנו, מכאן ואילך, מתחילים פה סדרה של פרקים, שבהם אנחנו נראה את הגבורה הגדולה של שאול, ואיך בתוך ענן חושך ואפל של רוח רעה, שאול חוזר בתשובה. מדהים. מדהים. ומי שיעזור לחזור בתשובה, אתם יודעים מי זה? לא, מה פתאום? איך דוד מוגדר בפרק הזה? הרע הכי טוב של שאול זה דוד. ככה שמואל קורא לדוד. רעך. הוא לא אמר, הוא נתן את המלכות לאיש אחר. הוא נתן את המלכות למישהו טוב ממך. לרעך הטוב ממך. החבר הכי טוב של שאול. החבר האמיתי של שאול. אולי אפילו החבר היחיד של שאול. זה יהיה דוד. אנחנו נראה את הדברים האלה בהמשך. כן. תזכיר את השם שלך?
כן, שלמה.
שלמה, כן.
זה באמת נראה כמו שאמרנו עכשיו בפרק, גם החטא הקודם של זה, נראה כמו חטאים של מבחינת שאול עצמו. שאול הוא מלך הנבטן כזה, כאילו, לא מתאים לו, כאילו, זה כאילו דברים שהאדם לא יכול לעמוד בו, כאילו, לעמוד בהם, אבל על צד שני רואים, כאילו, שהמקור של ה... בעצם, כמו שאמרתי קודם, שהבקשה של העם, הבקשה שלהם הייתה לא נכונה, ולכן גם ההתאמה לא הייתה נכונה, כאילו, יש איזה בסיס אחר, כאילו, לא שאול מבחינת עצמו, אלא שאול מבחינת... כביכול
העם, כמו שהוא... מצוין. אם אתה אומר את הדברים האלה, הבנת את המהלך. הבנת את המגמה שאנחנו צועדים. כן, אליהו.
יש עוד צד, אבל זה לא כתוב, אבל זה כתוב בסוגריים. דוד, הוא בא מרות. רות הלך חוזר לישראל, והשני הלך עם המלך. ואחר כך הוא בא מהמלך. אפשר לראות מפה, גם מבחינת דוד, גם שאול לדוד, שאול עושה את המלחמה כנגד דוד. וגם מבחינת שאול, זה גם לומר, אתה, דוד, אין לו זכות, מבחינת זה, להיות מלך, בסוגריים. בגלל אחר כך יש כל הסיפור הזה. ופה אפשר לראות את הדבר הזה בקטן, וזה נותן לו הוא היה עיוור מבחינת זה.
כן.
אני לא יודע אם זה נכון או זה טעות.
אנחנו נראה את זה יותר בהמשך. כשנגיע לדוד נראה את ההקבלה בהם. כן, אורי.
אם שאול היה עושה את זה לשם שמיים, את השאלה של הגג והכבשים בחיים,
כן.
יכול להיות שהוא לא היה נענש?
לא, אם הוא לא עושה את זה לשם שמיים, אז זה ברור, אז החטא היה ברור. אם הוא היה עושה את זה כדי להרוויח כמה סטייקים על האש, אז מה הוא מנסה להתחמק משמול? זה ברור, הוא בכלל לא שייך. לכן אני אומר, זה חטא מאוד מאוד עדין. חטא מאוד עדין, קשה מאוד, לקח לנו זמן לזהות מה היה החטא. גם שאול בעצמו לא בדיוק הבין בהתחלה מה הוא החטא. וזה חטא מאוד עדין, כי הוא היה חטא לשם שמיים. זה היה סטייה מדברי הנביא, שהייתה מוסתרת בתוך הרבה מאוד סיבות של לשם שמיים, והיה צריך כאן לעשות עבודת חפירה כדי לגלות את המניע האמיתי, העמוק שהסתתר, שזה יראתי את העם.
אני חושב בדיוק על זה, זאת אומרת, אז אם נגיד, לא היה מניע שלילי, פנימי שורשי שגרם לביטוי החיצוני הזה של לשם שמיים, אז לכאורה לא היה נענש.
כן. כן, לא היה נענש.
לא היה נענש. כאילו שזה לא מדויק לפי מה שהיה.
כן, אחת שאומרים לו, לא, אבל אולי זה לא היה נענש על הדבר הזה. כן.
אמרנו פה שהקריטריונים שנשארו למלוכה הם מאוד מאוד גבוהים, ולכן כזה קטן הוא נענש ולאב. יפה. איך אפשר להסביר את זה שיש מלאכים אחרים, בהמשך השושלת, בסוף אותם פי כמה הרבה יותר גדולים, למרות זאת, ולמרות שהם אלוהים מבטיח להם שהם נסרו וימשיכו.
קודם כל נסביר שנגיע לשם, אבל כבר אתה יכול להגיד לתשובה אחת, שאול היה הראשון. ואם הראשון מדקדקים מאוד, כי לפי הראשון, כל השיירה, כל הזה, עתיד לפי, כן, כחיצים ביד גיבור, אתה מכוון את החץ, סטייה של מילימטר בנקודת היציאה, זה סטייה של קילומטרים בנקודת המטרה. אז לכן, עם שאול בראשית, מאוד מאוד מדקדקים. אם הייתי מבקש מכם, וזה עוד כלי פרשני שאנחנו נעזר בו מדי פעם, כותרת. אני פה צריך למלא כל שבוע את הכותרת של השיעור. מה, איזה כותרת הייתם נותנים לשיעור הזה? כותרת? תבחרו אותה מתוך אחד הפסוקים בפרק.
ולמה לא שמעת בכל השם?
כללי מדי. כן. זה דבר טוב, אבל זה תוצאה. הנה שמוע, זה טוב, זה טוב מאוד. נצח ישראל זה שם של ספר של המהר"ל. זה... את כל... מה זה כ"ד?
כי יראתי את
העם וישמע בקולם. זה טוב. בואו, אני אעזור לכם. תבחרו משהו מהדברים של שמואל. ששמואל אומר לשאול, מפסוק, נגיד, את זין ועד כף דלת, בתור כותרת. זה כותרת שאף אחד לא יבין אותה. כן.
פסוק כף בית. ויאמר שמואל לחפש להשם ועולות הזבחים, תשמע בקול השם.
כן. אני הייתי בוחר, אה? או! או, זה, כיוונו לאותה דעה. אני הייתי בוחר את הפסוק הזה. כי זה יש כאן בעצם אמירה ישירה. שאר כל האמירות של שמואל זה שיעורים, כן? הקדוש ברוך הוא יותר אוהב ששומעים בקולו, מאשר שעושים קורבנות וכו'. יש כאן אמירה אחת, ישירה, של שמואל לשאול, שהוא... שמואל ככה דוקר את הנקודה. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. וזה גם מגדיר, זה גם מגדיר את הבעיה, גם מגדיר את החטא, וגם מלמד זכות על שאול. הסיבה ששאול חוטא, כי הוא כל הזמן קטן בעיניו. קטן בעיניו, ואז הלחץ של העם מצליח להשפיע עליו. זה מתלבש אחרי זה בכל מיני לבושים, אבל הקטנות, שמואל אומר לו, קטון אתה בעיניך, אתה ראש שבטי ישראל, צריך להוביל, בטח שהם ילחצו לקחת אותך כלפי מטה. מה תפקיד העם? העם מושך כלפי מטה בחלק מהמקרים. מה תפקיד המנהיג? להרים אותם למעלה. מה דוד יעשה? איך דוד יפעל? דוד יקבל עם שלא מעניין אותו בכלל בעניין בית המקדש, עוד נגיע לזה. פשוט לא מעניין אותו בית המקדש. זה לא רלוונטי. זה נקודת המוצא של דוד המלך. והוא יסיים את התפקיד שלו בתהילים קופלמד ב', שיר המעלות, שמחתי באומרי לי בית אדוני ללך, אומר המדרש, דוד אומר, שמעתי באומרים, מתי ימות זקן זה, ויבוא בנו אחריו ויבנה בית המקדש, ושמחתי. אתם מבינים את הדרך שדוד עשה? זה למשוך את העם למעלה. ברור שהם ימשכו אותך למטה, אומר לו שמואל. אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. זה הכותר שהייתי בוחר לשיעור הזה. זאת הנקודה. ולכן, אני רק מבקש פה לסיים, ולומר, נכון, שאול הוא חטא ומלכותו נדחתה, אבל מה היה החטא? תראו באיזה דקויות אנחנו מדברים פה, באיזה דקדוקים, דקדוקי כחוט השערה. אז יש פה אדם שבאופן פרטי ואישי הוא צדיק, חזר אמרו שגם צדיק מדוד. גם החטאים שלו הם חטאים עדינים, בגדלים שאנחנו כבר בננו, אנחנו לא מצליחים לזהות, זה רק נביא מזהה את זה. ועם כל זה דקדקו איתו כחוט השערה, כי זוהי ראשית המלכות, ונדרשת כאן דבקות ונאמנות גמורה לדברי הנביא, שבסופו של דבר, אם חורגים ממנה, גם אם זה לשם שמיים, מתברר בעומק שכוחות אחרים כאן פועלים על המלך, ומלך ישראל לא יכול להיות אחד שנתון ללחצים של העם. הוא צריך להיות מלך, אין על גביו, אלא השם אלוהיו. אין על גביו אלא השם אלוהיו, לא לחץ כלכלי, ולא, שום דבר חוץ מהשם יתברך, והנביא, אלה הם הגורמים שצריכים להוביל את המלך כלפי מעלה, וכיוון ששאול בנקודה הזאת נכשל ונפל, נלקחת ממנו מלכותו, ונמסרת למישהו שמאוד מאוד אוהב את שאול, וגם קשור אליו, וגם קרוב משפחה שלו, וגם חתן שלו, וגם יעזור לשאול בעצמו לחזור בתשובה ולתת לו לבור, חזקו וימצאו שלום. אני רושם פה, לא אם קטון אתה מלך. היום?